אתמול למדנו את המשנה הזאת של כל העוסקים עם הציבור יהיו עסוקים היום לשם שמיים, זכות עבודתם מסייעתם, צטיותם עולד לעם, ואתם מלא עניין לכם, שכר כאילו עשיתם. אז היום המשנה הזאת ממשיכות בעניין הזה של מעלת הציבור, בעניין של הציבור. אז ההמשך של המשנה הזה יבוא זהירים ברשות. שאין מקרבים לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כואבים בשעת הנעתם, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. אז מסביר המהר"ל מה הקשר של מה שכתוב להתעסק עם הציבור לבין היבוא זהירים לרשות. זה בעצם, הרשות זה הדוגמה ההפוכה לאדם שעוסק עם הציבור לשם שמיים. הרשות זה הכוונה המלכות, למה קוראים לה רשות? כי היא מרשה לעצמה הכל, כאילו היא חושבת שהכל שלה והיא כל דבר שהיא חושבת זה נכון, היא מרשה לעצמה, כן, היא כל דבר, היא ברשות בידה לעשות כל מה שתחפוץ. אז הרשות, אומר המהר"ל, זה בדיוק הדוגמה לכך שלא רק שהעיסוק בצורכי הציבור הוא לא גורם מעלה, אלא מי שהוא חלק מן הרשות, אז הוא להפך, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא בצורה חיצונית, הרשות היא מתעסקת עם צורכי הציבור, אבל כיוון שהם עושים את זה לא לשם שמיים, כיוון שהם עושים את זה כדי להחשיב את עצמם, כדי להתגדל, כדי לשלוט, אז דווקא עיסוק עם הציבור הוא מבדיל אותם מהציבור. וזה שהם נהפכים להיות אנשים כאלה שהם נבדלים מן הציבור, אז בעצם זה אומר את הדבר הזה, כשאתה רוצה לעסוק עם הציבור, אל תעסוק דרך הרשות, אתה צריך להתרחק מן הרשות, כן, וזו ההוראה פה, כן, אפילו כשאתה הולך לעסוק עם הציבור, יבוא זהירים ברשות. כי גם אם אתה מוצא איזושהי הזדמנות ואתה חושב שעל ידי זה שאתה תמצא חן בעיני הרשות הם יהיו איתך והם יעשו, כן, והם יעשו, הם בסופו של דבר כל מה שהם עושים, הם עושים רק לצורך עצמם, ולכן הם רק נראים כואבים משעת הנעתם. ואפילו לא כשתרצה לעשות דברים אלא אפילו בשעת דוחקך, אפילו בשעה שממש אתה נזקק להם, אין עומדים לאדם בשעת דוחקו. אז זו הדוגמה שהיא הפוכה לעניין הזה של מי שעוסק עם הציבור לשם שמיים. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אז באמת ההוראה הזאת כאן היא הוראה כללית, היא לא הוראה שהיא נוגעת רק לעניין הזה של מי שעוסק בצורכי ציבור. יש פה הוראה כללית שמסביר המהר"ל שעשה רצונך כרצונו, וההוראה השנייה בטל רצונך מפני רצונו. זה שתי ההוראות הבסיסיות בעבודת השם. עשה רצונך כרצונו, זה משנה ד', כן, אבל זה המשך דיבר הרב גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, כן, הוא היה אומר. אז המהר"ל לוקח את זה שגם זה המשך למי שמתעסק עם הציבור, למי שמתעסק עם הציבור, כן, ככה המהר"ל אומר את זה. אני קודם כל אומר שבוודאי שהמשנה הזאת היא, יש בה הוראה כללית. ההוראה היא שהאדם צריך עשה רצונך כרצונו, ובטל רצונך מבני רצונו. עשה רצונך כרצונו זה מצוות עשה, ובטל רצונך מבני רצונו זה מצוות לא תעשה. עשה רצונך כרצונו, זה מסביר המהר"ל שזה נובע מאהבת השם, כן? שאתה צריך לאהוב את השם, ואהבת השם היא זו שצריכה לגרום לך שאם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אז אתה גם צריך לרצות את מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אתה מתאהב בקדוש ברוך הוא, ואהבת הקדוש ברוך הוא היא גורמת לך שמה שקדוש ברוך הוא רוצה, אתה גם מתרצה בזה, רוצה את הדבר הזה. זה ההוראה הראשונה של עשה רצונך כרצונו. וההוראה השנייה, בטל רצונך מפני רצונו, זה נוגע ליראת שמיים. שהעניין של היראה, זה העניין שאתה יודע את הדבר הזה, שבסופו של דבר, הרצון האלוקי, הוא נשגב וגדול וחשוב, וכל הדברים שהם יחסית לזה שרצונו של הקדוש ברוך הוא יתקיים בעולם לא נחשבים, ואתה מוכן למסור, לא להידבק ברצון האלוקי, אלא לבטל את כל הדברים האחרים, כן, בשביל זה שהרצון האלוקי הוא זה שינהיג את העולם, יוביל את העולם, זה מידת היראה. כן, ואתה... מה?
למה זה דווקא יראה ולא אהבה?
כי באהבה האדם עושה פעולות חיוביות והוא נדבק בקדוש ברוך הוא. ביראה זה האדם רוצה לעשות דברים אחרים, רוצה לעשות עבירות, רוצה להתעסק בענייני הרשות וכל מיני דברים כאלה, והוא מבטל את העיסוקים שלו בגלל שהוא יודע שהתוכנית האלוקית היא כן, מעל ומעבר לכל דבר.
אפשר לומר שבגלל שהוא אוהב את השם, אז הוא לא עושה את זה.
שמה?
בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה את זה.
המהר"ל במידת אהבת השם, רגע, לא. המהר"ל במידת יראת השם, איך זה עובד? באהבה, המהר"ל במידת יראת השם אומר שהמניע הכי גדול ליראת השם זה שהאדם ירא לאבד את אהבת השם. כלומר, היראה יש בה המון 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 מדרגות, אבל האמירה של היראה היא האמירה של האדם לא מתמלא בכוח, לא מתמלא בעשייה, אלא האדם הוא כופה. האדם לא מעיז לעבור על רצון השם, זה יראה. יראה זה מתחיל מהפחד, כן? רק יש פחד נמוך, שהאדם מפחד על החיים שלו, כן? יש פחד דמיוני, ויש פחד של יראת הרוממות, שהאדם יודע את הגודל האלוקי, שהאדם לא מעיז, כמנוע נימה, לעשות איזשהו משהו שהוא יסתור את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זה מושג היראה. אז המהלך של היראה זה לא מידה חמה, זה מידה מאוד קרה. זה מידה שהאדם עושה כל הזמן את החשבון שהוא חס וחלילה לא, שבשום דבר לא יהיה משהו כנגד התוכנית ומלכות השם והרצון של השם בעולם. זה מידת היראה. מידת האהבה היא מידה חמה, היא מידה שהאדם מתמלא בדבקות, ברצון ובהתגייסות, הוא מגייס את כל הכוחות שלו כן, להידבק במה שהקדוש ברוך הוא אוהב. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא והוא אוהב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. זה מידת האהבה. אז זה שתי המידות פה, כן, עשה רצונך כרצונו ו... ובטל רצונך מפני רצונו. עכשיו מסביר המהר"ל. אז קודם כל צריכים להבין, כן, מה כל כך כתוב כאן, עשה רצונך כרצונו. למה? כדי שיעשה רצונך, עשה רצונו כרצונך, סליחה, עשה רצונו כרצונך, כן, תעשה את רצונו שזה יהיה רצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מה זה כדי שיעשה רצונו כרצונך? מה זה כל כך חשוב? שהוא יעשה את רצונך כרצונו. מה זה יעשה את רצונך כרצונו? הכוונה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. אתה תרצה משהו, והקדוש ברוך הוא יעזור למה שאתה רוצה. זה באופן פשוט כדי שיעשה רצונך כרצונו. מה זה כל כך חשוב? שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שאתה רוצה, שזה יהיה גם רצונו. זה לא כל כך חשוב. עוד יותר קשה, בטל רצונך מפני רצונו, למה? כדי שיבטל רצון אחר מפני רצונך. מה זה כל כך חשוב שאתה תשלוט ויתבטלו רצון אחרים מפני רצונך? מה זה כל כך חשוב שרצונך יתממש? אז על זה יש המון המון הסברים. אני אגיד את מה שהמהר"ל מסביר, כן? אני אחד ההסברים שאני מאוד אוהב זה בחסידות. בחסידות רגילים להסביר מה זה עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. יש מדרגה מאוד מאוד עליונה שכשהאדם מגיע למצב כזה שמה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא הופך את זה למצווה. זאת אומרת, בדרך כלל החיים שלנו בנויים מצווה כזאת שיש לנו דברי רשות ויש לנו דברי מצווה. המדרגה הכי הכי גבוהה זה שבן אדם אין לו דברי רשות וכל מה שהוא עושה זה נהפך להיות דברי מצווה. בעצם המשנה כאן היא אומרת את הדבר הזה, אתה צריך, יש מצוות של הקדוש ברוך הוא, יש כאילו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתמסר כל כולך למצוות הקדוש ברוך הוא. ואז אתה תזכה להגיע למדרגה כזו עליונה שגם כשאתה תעשה דברי הרשות, הקדוש ברוך הוא כאילו יהפוך אותם למצווה. כאילו יחשיב את זה, כן, כדי שיעשה רצונך את הרצון שהוא רצון של רשות, ויהפוך את זה לערך של מצווה, כרצונו. ככה רגילים להסביר בחסידות, ואחרי כן את הבטל רצונך מבני רצונו, כדי שיבצר רצון אחר מבני רצונך, מדברים על המדרגה של האדם ירא שמיים, שכולם מתבטלים בפניו, ושבסופו של דבר ויגזור עומר ויקום לך, כן, שזה נובע מהחלק השני פה, זו מדרגה עוד יותר עליונה. זה לא רק שמה שאתה עושה נחשב לענייני מצווה, אלא שכל המציאות כולה היא נהפכת להיות, היא מתגייסת כאילו למה שאתה רוצה לעשות. המהר"ל לומד את כל המשנה הזאת, שהמשנה הזאת היא בעצם מתעסקת בהמשך המשנה של של מי שעוסק בצורכי ציבור. זאת אומרת, מה שכתוב כאן היה אומר, עשה רצונו כרצונך. דבר המהר"ל, מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא? זה כמו שלמדנו במשנה הקודמת. רצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה הזאת, כשמופיע בעולם המציאות הזאת שיש ציבור, הנוכחות של ציבור בעולם, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שהסברנו אתמול, שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו פרטים, יש בו פירוד, והיכולת של היחידים להתמסר, להיות חלק מציבור, זה גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה אחד, שמך אחד, מי כמך ישראל אחד בארץ. כלומר, גילוי האחדות האלוקית, זה מתגלה על ידי זה שמתגלה ציבור. וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה עשה רצונו כרצונך? כן? זה, אומר המהר"ל, זה המשך מה שכתוב למעלה, שכל העיסוקים שלך בסופו של דבר יהיו להגדיל את, 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 את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ומה נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם? זה כשיש מציאות של ציבור. אומר המהר"ל, איפה רואים שקוראים לזה רצון? הראיה לזה שרואים שעל זה המשנה אומרת, כי אמרו בפרק כמה דברכות, ואני תפילתי לך השם את רצון. חז"ל אומרים, מה זה את רצון? אני תפילתי לך השם את רצון. מתי זה זמן שמתגלה הרצון האלוקי? אומרים חז"ל, מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. אז יש המון מאמרים כאלה של חז"ל אומרים שאפילו בגלות, אפילו בגלות, כשעם ישראל עושה כמה דברים ואחד מהם שהם מתפללים עם הציבור, הם נחשבים כאילו גאלני לי ולבניי מהגלויות. יש כזה מדרש של חז"ל. כלומר, המציאות המפורדת היא באה לידי תיקון כשכולם מתכנסים סביב עבודת השם. כלומר, זה ששם השם גורם לאנשים להתאחד ולהתכנס סביב אותם אידאות, אותם רעיונות, זה הגילוי הכי גדול של שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, הרי, אז אז בוודאי אנחנו היינו אומרים שהדבר המרכזי זה שמתאגדים סביב עבודת השם, אבל המהר"ל אומר לא. החז"ל בעצם כשהם אומרים ואני תפילתי לך השם עת רצון, אז חז"ל מגדירים שהעת רצון הוא דבר שעומד בפני עצמו. עצם הדבר הזה שיש ציבור, אפילו כאילו אם הוא לא מתפלל, עצם המציאות הזאת של ציבור, זה גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולפיכך אמר כאן עשה רצונו, שיהיה עוסק עם הציבור, כי הציבור הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. דבר זה עניין עמוק, כי אין מקטרג לציבור במה שהם ציבור, יש להם כוח כללי, ובצד הכלל אין חטא. החטא הוא בפרטים, אבל בכללי לא שייך חטא וכדרוג. כל הכתרוג לציבור זה רק אם הוא מתנהג כפרטים, דהיינו מה שעשו היחידים, אבל מצד הכלל אין בזה שום כתרוג. וזה הדרכה של חז"ל, להתפלל תפילת ציבור. למה? כי במקום שיש ציבור אין את הכתרוג הזה, כן? כן, אין את הכתרוג, ולכן הזמן שהציבור הוא מתאחד, כן? זה מצב כזה שכולם מבוקים לקדוש ברוך הוא כאשר ידוע. אז זה מה ש... זה המשך מה שדיברנו אתמול, שאנחנו צריכים להתרגל לתפוס את המושג הזה של הכלל כאיזשהו מושג של מציאות של גילוי האחדות, שהיא לא שבויה בלבושים שהם זמניים, לא קשורה לצדדים שבהם יש את החיסרון, אלא הכלל זה תמיד איזושהי רוח של אחדות שהיא שייכת לאיזשהו משהו שהוא נצחי, ושהוא הרוח, כן, האור האחדותי הזה שהוא נמצא, שעולה מהמציאות, אבל הוא מעבר למציאות המפורטת והיחידית של העולם הזה. והוא אומר, על זה מדבר את המשנה. וכיוון שעל זה מדבר את המשנה, הוא אומר, אנחנו יכולים מאוד מאוד להבין מה זה כדי שיעשה רצונך כרצונו, וכדי שיבטל רצון אחרים מבני רצונך. מדובר באדם, זה בעצם פירוט למה שאמר זכות אבותם מסייעתם. כן, גם במשנה הקודמת, כמו שלמדנו זכות אבותם מסייעתם, אז הוא פירט, כן, שהאדם שעוסק בצורכי ציבור, אז הדרך לקחת את הציבור ולתרום לו ולהפוך ולגרום לזה לדאוג לכל צורכי הציבור, ושהציבור לא יהיה בו מחלוקת, ושהציבור יצליח באמת ושהוא יצא לדאוג לכל מה שחסר לציבור, ושזה, אז הוא אומר, צריך בשביל זה שני דברים. צריך קודם כל שיהיה לך את הצד החיובי, שיהיה לך את כל האמצעים כדי לתרום לציבור, וצריך לבטל את כל המתנגדים. וזה מה שהוא אומר, שזה היסוד. שכתוב, כל המילים הציבור יהיו המילים עיניים לשם שמיים, זכות אבותם מסייעתם. באה המשנה פה ומפרטת איך הוא מקבל סיוע. יש שני סוגי סיוע, יש סוג סיוע שהוא נובע ממידת האהבה, ויש סוג סיוע שהוא נובע ממידת היראה. הסוג סיוע שהוא נובע ממידת האהבה זה שאתה נהיה אדם שיש לך המון כלים, המון יוזמות, המון יכולת לפעול ולעשות דברים. והזכות הסביבה שיש לאדם שהוא על השם שמיים שלו, זה השם שמיים של יראה, זה שהוא, שלא יהיה לו מפריעים. כלומר, זה לא סתם כולולולו כזה, שאתה תפעל לשם שמיים, אז יהיה לך עשיית איזה שמיה. המשנה מפרטת איך בנויה עשיית איזה שמיה, עשיית הדשמיה בנויה זה שאם יש לך את היסוד של האהבה בשפע, אז יהיה לך יסוד של שהוא יעשה רצונך כרצונו, יעשה רצונך כרצונו. ואם יש לך יסוד של יראה בשפע, אז זה יגרום לזה שהוא יבטל רצון אחרים בגלל רצונך. ככה מסביר המהר"ל את המשנה הזאת. כן.
לגבי העניין של הכלל, שמשך בו חטא, אבל אם יש נגיד ציבור שהוא חוטא, אז לא שאלה.
אז כל הזמן המהר"ל הדגיש שאני מדבר על מי שעוסק בצורכי ציבור לשם שמיים. זאת אומרת, אם הציבור כלומר, התשובה שאני אגיד לך זה שהחטאים הם לא נובעים מהציבור, הם נובעים מהיחידים. אבל אתה שואל, בסופו של דבר, כל היחידים שבציבור הזה חוטאים, אז צריך לומר שכשכל היחידים בציבור חוטאים, זה אומר שההתאגדות של הציבור הזאת היא לא לשם שמיים. וזה שההתאגדות של הציבור הזאת היא לא לשם שמיים, זה גורם לדבר הזה שהאור, הכוח הגדול הזה שהוא מדבר עליו, שלציבור יש כוח כללי ושבכלל אין חטא, הוא לא שייך במקום שזה לא לשם שמיים. צריך שההתאגדות תהיה על בסיס זה שאנחנו רוצים להתאחד, שאנחנו רוצים לוותר על רשות היחיד שלנו ולפעול ולהיות חלק מציבור. והחטא הוא כנראה תמיד הוא גורם לדבר הזה שזה מופנה לצרכים הפרטיים. כשהרבה אנשים עושים חטאים, אז בעצם בסופו של דבר המניע לחטאים זה כי כל אחד חושב שיהיה לו רווח פרטי. החטא הוא תמיד קשור לרווח הפרטי של הבן אדם. אז עצם הדבר הזה שהציבור עושה חטא, זה אומר שהציבור מתאחד לא בשביל החוזק של הציבור, אלא בגלל שהציבור מתאחד כי כל אחד חושב בסופו של דבר אני ארוויח משהו. החטא הוא משהו לגנוב לעצמך, הוא משהו שהוא, שכל אחד ואחד רוצה את, את הרווח שלו, את החשק שלו, את העניין שלו, כן? ולכן כל חטא הוא בסופו של דבר פוגע בשם ציבור כאילו שלהם, ככה אני הייתי מגדיר את הדברים. מה אתה שואל?
מגדל בבל.
מה אתה רואה במגדל בבל?
הם לא יתאחדו בשביל עצמם,
יתאחדו
בשביל
את
כל העולם.
לא יודע.
האחדות שם לא הייתה
האחדות.
לא הייתה
האחדות
במובן
הנכון
שלה.
הרבה, שם המון הסברים, מה היה אחד, מה זה שפה אחת, דברים אחדים.
לא, אני
אומר, הם לא נתנו, הם לא נתנו ליחידים בכלל לבוא לידי ביטוי. זה היה קומוניזם, זה היה, אני יודע מה, כן. מה אתה ראית הסבר?
עכשיו הוא אמר עכשיו, זה הנציב.
אז הנציב ככה.
קומוניזם.
הוא
לא משתמש
במילים האלה,
אבל... היה אסור, אז תשתמש במילים. אני באמצע שיעור. אני באמצע שיעור שאפילו מצלמים. המצלמה התפחת. טוב, הלאה, המשנה הבאה. כלומר, החלק הבא של המשנה. הלל אומר...
שנייה, אז הרב, אז אם הם לא נותנים ליחידים לבוא לידי ביטוי, אז זה לא נקרא אחדות, מה?
ודאי שלא, זה נקרא דורסנות, מה? ההופעה של ציבור זה לא הכוונה, זה שבשביל השלטון או בשביל זה, אתה מוחק את כולם. הכוונה של ציבור זה שאתה לוקח את כל היחידים ואתה מצליח ליצור איזה שיתוף פעולה בין כולם, שכל אחד מביא את הטוב שלו לציבור ומזה יוצא אור גדול. אם אתה לא נותן לכל היחידים להופיע את החיות שיש בהם, איזה ציבור זה? זה כלום.
זה כמו שיח יכול לעשות כזה.
טוב, אז נחכה לו. הלל אומר!
כן.
זה אותה משנה, יש פה משנה ד', זה גם עוד ראיה קצת למהר"ל, שמדברים כאילו על עניין הזה של עוסקים בצורכי ציבור, אחרת לא ברור איך באמצע המשנה, המשנה הזאת תחילתה דברי רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, ואז פתאום חוזרים לדברי הלל, איך יכול להיות? אז הוא אומר, אמר, לא, כל דברי הלל גם מוסבים על היסודות האלה של הציבור. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תאמין בעצמך עד ימותך, ואל תדיר את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר, לכשאפנה שני שמה לא תיפנה. אז הלל יש לו פה חמישה ציוויים. אל תפרוש מן הציבור, אל תאמין בעצמך עד ימותך, אל תדין לך באחד שתגיע למקומו, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לפני שני שמה לא תיפנה. המהר"ל מסביר שכל חמשת הציוויים האלה הם, אותה, הם סביב אותו עיקרון של, של הקיומיות והנצחיות של הציבור ושל אי הקיומיות והשינוי והיא היכולת להאמין בחיים של היחיד. וזה ה... זה יהיה הכיוון של מה שיסביר המהר"ל. שיש פה חמישה הוראות שהן הולכות ומראות לך בצורה יותר ויותר חדה כמה יש פער בין חיים ציבוריים לחיים יחידיים. כמה חיי הציבור הם חיים שיש בהם אמון, וחיי היחיד הם חיים שכשהיחיד חי, אנחנו מניחים במנותק מהציבור, שלא בהקשר לציבור, אז הוא הולך ומאבד את הנצחיות שלו, את היציבות שלו, את היכולת שלו להיות באיזשהו תהליך ודאי. וכל החיים שלו עוברים למהלך של סופק, כן, של ספק, של שמה. אז בואו נראה. יש לשאול, אז קודם כל הוא מתחיל בשאלה, יש לשאול במאמר הלל, למה קבע אותו כאן ולא קבע אותו למעלה, עם מה שאמר הלל, אנחנו מכירים במסכת אבות, במסכת אבות פרק ראשון, תיארו לנו את שלשלת קבלת התורה, והגיעו לזוג החמישי, וזה היה הלל בשמיים, ושם אמרו את דברי את דברי הלל. למה פה פתאום חזרו לדברי הלל? ואחר אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על התוכן של דברי הלל, גם לא ברור מה הקשר. איך יש חיבור בין מה שהוא אמר או ראה, אל תפרוש מן הציבור, לבין מה שכתוב, אל תאמין בעצמך עד ימותך, וכל הוראה פה היא לכאורה, היא עומדת לפני עצמה. וגם הוא אומר, שרואים במשניות, שכשמתחיל נושא חדש, כתוב, הוא היה אומר, הוא היה אומר. הרי כאן בהלל, אנחנו נראה בהמשך, הלל אומר, ואחרי כן כתוב, הוא היה אומר, אין בורי רכת, לא אמר ארץ חסיד, לא בשן אמן. אחרי כן כתוב, פורה לו. כן, חבר כתוב במשנה זין, הוא היה אומר. למה פה לא כתוב על כל דבר? הוא היה אומר אל תפרוש מן הציבור, הוא היה אומר אל תאמין בעצמך עד ימותך, הוא היה אומר אל תדין לך באחד שתגיע למקומו. אז מזה הוא אומר, כנראה יש פה אומר אחד. ולכן לא צריך להגיד בכל אחד ואחד הוא היה אומר, אלא הכל זה ממרה אחת. פירוש זה, מפני שזכר לפני זה מעלת הציבור שאמר כל העוסקים בציבור, לכן הוא הביא פה את דברי הלל, שגם הלל היה אמרה מאוד עמוקה בעניין הזה, שהוא מפרש גם כן מעלת הציבור. ובדברי הלל, הלל בדבריו אמר את מעלת הציבור מצד אחד, ומצד שני הוא חידד את הדברים על איזה שהוא גם הראה הפך זה היחיד, שהיחיד הוא לא נחשב כלל אצל הציבור. לכן, הממרה הראשונה, אל תפרוש מן הציבור. למה? הציבור שאתה חלק ממנו, הם מבחינתך הצינור ל, 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 להיות שייך ליסוד הזה של להיות חלק מהכלל, כן? כי הציבור הם הכלל, הם עומדים. הציבור יש לו קיום, זה מה שהוא אמר. הפורש מן הציבור פורש מהדבר שיש לו את הקיום הכי גדול. כי הכלל הוא הכל, ויש בהם כוח הכל. לפיכך, הפורש מן הציבור פורש מהכל, והוא נחשב מבחוץ. ואם הוא מבחוץ, זה אמן נחשב, דבר זה שיצא מן הכלל.
אבל, לפרוש מן הציבור זה בעצם, זה איסור, לא צריך...
אה?
לפרוש מן הציבור זה איסור, זה
כן.
לא...
אתה שואל למה זה מופיע במסכת אבות?
כן.
זאת אומרת, הנחת היסוד שלך, הנחת היסוד שלך, שבמסכת אבות כתוב רק דברים שהם מלידי חסידותה. הנחת היסוד שלך הניח האדמור מלובביץ', ככה הוא לומד את כל מסכת אבות. ובכל משנה הוא באמת שואל את השאלה כמו שאתה שואל. על רוב המשנות במסכת אבות אפשר לשאול את השאלה שאתה שואל, שלכאורה זה דברים הכי הכי בסיסיים, ולכאורה, אם אתה טוען, כאילו, האדמור מלובביץ' לקח את המאמר חז"ל, שמאן דבעי הוה חסידא לקיים מילי דאבות, אז לכן הוא למד שמידת מסכת אבות, אתה שאלת קצת בצורה אחרת, אתה שאלת שזה איצס, איצס זה אוקיי, לא, לא. לא, זה לא שאלה טובה, מה זה איצס, מה זה, זה כתוב לך בתחילה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, וזה, וזה הבסיס של התורה, אז אתה אומר לי איצס, שזה לא, לא רציני, או שזה לא מחייב, בוודאי זה לא...
זה טוב, אבל זה, זה ב... אבל זה לא בתחום של הרשעים, זה בתחום של החבר'ה שרוצים להיות טובים, ולא בסדר.
אז זה אני אומר, זה מה שאדמור מלובביץ' ככה למדה. אדמור מלובביץ' באמת, התפיסה שלו... ואז כל משנה הוא שואל, הרי זה הוראה פשוטה, זה, ואז הוא מוצא את החידוש שיש לזה, זה פירוש נפלא. בסדר, דיברנו על זה פעם. בסדר, בסדר, אני אומר לך מה, עד כמה שאני התרשמתי מכמה וכמה מקומות שראיתי פירושים של האדמור מלובביץ', זה מה שראיתי שהוא, ככה הוא תופס את מסכת אבות. כן, המהר"ל לא נראה ככה, המהר"ל אמרנו בדיוק להפך בהקדמה. בהקדמה המהר"ל אמר שמסכת אבות היא מדברת על היסודות הכי הכי בסיסיים של לסור מהרע ולדבוק בטוב, ואין לך מסכת אבות, אתה מחוץ לעסק, מחוץ לתחום בכלל, אתה לא יכול להתקרב בכלל. זה, ככה היה המהר"ל בהקדמה. דרך חיים, תוכחות מוסר, שאתה לא מסכת אבות, אז אתה בכלל לא... זה ככה, זה... אז פה הוא באמת גם אמר את הדבר הזה, הפושעים מצורכי ציבור, אז זה... הוא מביא את ה... את מה שהחכמים אמרו.
אני
אומר,
זה גם...
מה?
אני אומר, ככה זה כל המסכת, זה לא... הקו הכללי הוא שזה לא... יוצא לכיוון של עצות, פחות...
לא, קודם כל פה הוא לא אומר את זה כהלכה. יכול להיות שיש גם הלכה שאסור לפרוש מן הציבור, אבל ההוראה פה אל תפרוש מן הציבור, זה אומר לך מהר"ל, זה מבט עומק, שמה פתיל הקיום של היהודי, והיהודי כדי שהוא ייחשב קיים, הוא חייב להיות חלק מציבור. ברגע שיהודי הוא לא חלק מציבור, הוא מת. הוא פורש בכלל ממקור החיות שלו. ובזה עם ישראל שונה מהגויים. הגויים, החיות של הגוי היא ישיר, הקדוש ברוך הוא מחיה את הגוי באופן יחידאי. אצל עם ישראל הוא חריג, שונה.
מה? אין אצלם גם עמות?
איך המלאך של המקום
בלוצה בנו? אצל הגויים, האומה היא לא מזינה את היחיד, בדיוק להפך. היחיד הוא נותן את המזון לאומה. מה?
זה קשר ישיר
דרך מלאך, נכון. בסדר, זה לא קשר עליון כל כך. אני אומר, זה לא עובר דרך אומה. המושג של ציבור אצל אומות העולם הוא מושג טכני. הוא סדר בעלמה, הוא לא מקור החיות של היחיד. ופה, בעם ישראל, זה החידוש הגדול שזה לא ככה. אין יכול להיות, ליהודי לא יכול לחיות בלי קשר לאומה. ואתה לא תהיה קשור לאומה, לא תהיה קשור לציבור, אז אתה בערות, אז אתה מפסיק להיות יהודי, זה מה שהוא מביא. שמי שפורש, מנוע פורשים מדרכי ציבור, בכלל המינים והאפיקורסים, שכופרים בתורה ובתחיית המתים, כדי את המסרת ראש השנה, שאמר שם, והמינים והמוסרים והמשובדים והאפיקורסים, שכופרו בתורה ובתחיית המתים, ושפרשו מדרכי ציבור, כל אלו הם יוצאים מן הכלל, ואין להם חלק בכלל. כן, וכל מי שפורש מן הציבור, הוא יוצא מן הכלל. ואמר כי הכלל הוא העיקר, והוא לא היחיד הפרטי. אז זה החידוש הראשון, זה הבסיס של דברי הלל. זה הבסיס של דברי הלל, שבעם ישראל, החיות של אדם מישראל, היא, אין לו חיות שהיא לא עוברת דרך קשר עם הציבור. טוב, אנחנו לומדים בדברי הרב קוק, הרב קוק מפרט את זה מאוד, כן, בפרקים שם באורות ישראל, ממש יש הרבה הרבה סעיפים שהרב מסביר את ההבדל הבסיסי בין היחסים בין היחיד לציבור בעם ישראל ובין היחסים בין היחיד לציבור באומות העולם. אצל אומות העולם זה ממש לא בנוי ככה. אצל עם ישראל זה הדבר המיוחד שעם ישראל, כיוון שהחיות של עם ישראל היא חיות אלוקית, והאלוקות היא חייבת, היא מופיעה רק באחדות, והאורה של האחדות הוא מופיע רק בציבור, הוא לא מופיע ביחיד. היחיד זה מציאות של אור מאוד מאוד פרטי, מאוד מוגבל, מאוד שמבטא רק צד אחד. זה לא אלוקיות. היכולת של, העניין של ישראל זה שכל חי בקרבכם, שיש להם חיות אלוקית, והחיות האלוקית היא רק במקום שיש אור של האחדות. איפה יש במציאות אור של האחדות? רק בכלל. וכל מי שיוצא מהכלל, אז הוא, אז אין לו חיות. זה הממורה הראשונה. וזה הקשר, אומר המערה, למה שכתוב אחרי כן, ואל תאמן בעצמך עד יום אותך. כן? מה זה אל תאמן בעצמך עד יום אותך? כן? מה זה העניין של האמונה? כבר הסביר המערה, למדנו העניין של האמונה, זה העניין של החוזק. האדם המאמין הוא האדם החזק. האדם שהוא יציב, האדם שהוא לא, שלא, כן, שיש לו דבר שמקיים אותו לתמיד, דבר שהוא זה. אז מה זה אל תאמין בעצמך עד יום מותך? אתה לא יכול להאמין בזה שאתה תהיה, שיהיה בך חיות ולא יהיה בך שינוי עד יום מותך. לפיכך אמר אחריו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כלומר, אל תאמין בעצמך שאין אתה בעל עבירה עד יום מותך. כי האדם הפרטי הוא בעל שינוי ונופל תחת שינוי. אפשר לא להשתנות כל שעה וכל רגע, כאשר הוא נופל תחת הזמן, אשר הוא משתנה. אז המהר"ל עכשיו יגיד ארבעה דברים שהם ביטויים לכך שהאדם היחיד הוא, אין לו קיום, כאילו הוא הפוך מהכלל. אז אז הדבר הראשון, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כלומר, אתה לא יכול להיות בטוח שאם בחרת איזשהו כיוון זה, אתה תמשיך בזה עד יום מותך. כמו שחז"ל אומרים על יוחנן כהן גדול, שבסוף ימיו הוא, צריכים באמת להבין, לפי המהר"ל צריך להסביר שכנראה היה איזשהו חיסרון ליוחנן כהן גדול, שהוא לא היה מחובר לכלל. כאילו, כי מה בעצם הלל אומר? הלל אומר לך אנטיביוטיקה לדבר הזה. האנטיביוטיקה לכל, לכל זה שאתה יכול לחול בך שינוי ושאתה אין לך משהו שהוא נצחי לך, זה הקשר אל הציבור. אז כנראה כשאדם נופל בו שינוי, לא מספיק קשור לציבור. אחרי כן הוא אמר גם הביטוי השני, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כן, מה אתה לא יכול לדון את חברך עד שתגיע למקומו? זה, הוא אומר, האדם, אתה נמצא במציאות אחת, חבר שלך נמצא במקום אחר. במקום יש שינוי, בכלל אין שינוי. כן? באדם עצמו יש שינוי, באדם הגשמי יש שינוי. במקום יש שינוי, המקום שהחבר שלך נמצא, התנאים שהחיים, של, של מה שהחבר שלך עשה, מה הוא היה צריך לעשות, ובאיזה דברים, היה, עם איזה דבר הוא היה צריך להתמודד, מהם הסיבות שבאמת הם סובבו אותו, אתה לא יכול לדעת שאתה היית מתנהג בצורה אחרת. כן, אתה לא נמצא בכל אותם סיבות ובאותם מקומות, אז זה אמר אל תדון את חברך שתגיע למקומו, כלומר, כי יש סיבות הרבה לאדם. ואם הייתה אותה סיבה בעצמה מתחדשת עליו, כבר על האדם עצמו כמו שהיא באה על חברו, אולי גם הוא היה עושה מה שחברו עושה. כי אין ביטחון באמונה לאדם פרטי, מאחר שהוא בעל שינוי. לכך אין לו לדון על עצמו מתחילה, ולכן אין לו לדון. ולכן הוא אמר, בתחילה הוא אמר, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. שאדם יכול להיות משתנה. ואחרי כן הוא אמר, אפילו שאתה רואה בחברך איזה משהו מאוד מוזר, אף דבר שהוא עניין זר. כלומר, כשאתה נפגש עם איזשהו דבר, אתה אומר, וואו, הבן אדם הזה לגמרי איבד את הצפון, והוא עושה שטויות או משהו כזה. כלומר, אתה נפגש עם משהו זר, אז אפילו עם דבר שהוא מאוד מאוד מוזר, אל יאמר על המעשה הזה, כי דבר זה אין ראוי לעשות לאדם אחר שהוא דבר זה. כן? כי יכול להיות שגם אם היה מתחדש עליו מה שהתחדש על חברו, הוא גם כאן היה עושה את הדבר הזר הזה שאין דרך לעשותו. אבל בגלל שהאדם הוא בעל שינוי, אז יכול להיות שאפילו דברים כאלה מוזרים הוא בסופו של דבר יכול לעשות. זה מזכיר לי את מה שמשלום זמן ארבך כותב על אז אהרון הכהן, על איזה אחד שאמר, אני נהייתי כופר בגלל רב אהרון הכהן הגדול, רבי אהרון מקרלין, כן, האדמו"ר רב אהרון מקרלין. למה? רב אהרון מקרלין, כשהוא היה כותב לחסידים שלו מכתבים, הוא היה חותם, אני אהרון שפל אדם, בזוי, לא יותר טוב מתולד, וזה ככה היה חותם. אז אמר אותו קויפר, אותו מסכין, החתימה הזאת של האדמו"ר זה מה שגרם לי לעזוב את היהדות. זה או שרב אהרון מקרלין הוא מנותק, מה הוא יותר גרוע מהחסידים שהוא כותב אליהם, או שהוא זייפן, שהוא מדמיין או שהוא משקר או משהו כזה. זה לא דבר אמיתי. הבן אדם, ברור הדבר הזה, הוא צדיק. בסדר, הוא היה יכול להתייחס בכבוד לחסידים שלו זה, אבל לא להגיד את זה בצורה כזו שטותית. אז הסביר רב חלבי זמן אורבך את רב אהרון מקרלין, שרב אהרון מקרלין אומר, אני מכיר את כוחות הנפש שלי, ואני יודע שעם כוחות הנפש שיש לי, אני הייתי צריך להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה. עכשיו, אני גם מכיר את כוחות הנפש של החסידים שלי, ולמה שהיה מצופה מהם, באמת, יחסית,